כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
מהי הפיזיקה שמסתתרת מאחורי בעיתות מסובבות? על האבולוציה של הכדור עצמו, מדוע כדורגלנים נועלים נעלי פקקים, איך משפיעות נגיחות בכדור על המוח, והאם חולצה אדומה באמת עוזרת לנו לנצח? שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, כאן דודו ארז ואיתי באולפן, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, שלום.
ננצל את הפאוזה הזו לאוויר, ואיתו דוקטור גבריאלה פרננדה דורפמן פורמן, זכרתי את השם המלא, פיזיקאית במכון דוידסון ומרצה להנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר. שלום לך. הנה, גם מיד ישמעו אותך, כרגע אנחנו רק שומעים...
שלום,
מעולה. ואיתם אנחנו נדבר על גביע העולם בכדורגל, או על המונדיאל, והזכרתי חלק מהנושאים שעליהם נדבר, וגם נחקור את ההיסטוריה של הכדורגל. היכן, מתי, הושאר ה-WH questions, וגם נדבר על הקשר בין ספורט לאלימות, במיוחד על תופעת החוליגניזם, מיד נדבר על זה. וגם נרגע עם מילים וביטויים שקשורים לכדורגל, דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו, העורך והמפיק הוא רז חסום ונדב אלפרין, שתודה נדב. על הביצוע הטכני צביקה בשבקין, שלום לך, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות יישומון חינמי שנקרא כאן עוד או כאן אודי. אתם מוזמנים להוריד אותו בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. לא נבזבז את הזמן ונתחיל באופן רשמי. כדורגל. זהו, אז אני רק רוצה להרגיע את מי שלא מתחבר לכדורגל, אנחנו נדבר על כדורגל, לא ממש את הכדורגל, אלא אנחנו נדבר על הפיזיקה של הכדורגל, הפיזיקה של הכדור, הפיזיקה של השחקנים, הפיזיקה, המתמטיקה,
מדע,
הפסיכולוגיה, מדע. או, מדע. אבל זה...
גם בכדורגל יש מדע.
כן? או שאת באה שוב למכור את מרכולתך, דוקטור גבריאלה.
לא, לגמרי.
יש מדע שהשחקנים מודעים לזה, או שמבחינתם זה אינטואיטיב?
שאלה טובה. אני יודעת מתוך החינוך שאני קיבלתי, שהשחקנים לומדים, באמת לומדים, מבחינה אסטרטגית, איפה ליוות ומה, את הביצועים, אז הם לא מבינים שיש פיזיקה מאחורי זה, אבל הם יודעים שהם יבטאו לפה, הכדור יעשה ככה, והם ממש... מתרגלים את עצמם ומתוכננים ככה שהם יעשו את הביתה שהם רוצים לקבל.
זאת אומרת, הם מודעים לחוקי הטבע ולחוקי הפיזיקה, כן. אולי לא ברמה המדעית.
כן, כן.
אוקיי.
לא, זה דברים שאני מניח שמתרגלים אותם הרבה, זאת אומרת, איפה לבעוט וכאן באיזה עוצמה ואיך לסובב את הכדור ולאן לכוון אותו. וגם שחקנים הם מעל הממוצע מבחינה... שכלית קוגניטיבית, מסתבר. זאת אומרת, זה גם מה שנדבר עליו.
שחקנים מעל הממוצע מבחינה קוגניטיבית?
כן, יכולות ניהוליות, יכולות שכליות, בהחלט.
יכולות אסטרטגיות.
זו תמיד השאלה, האם באמת זו אינטואיציה, היכולת לשחק בכדורגל זה משהו אינטואיטיבי, או שבאמת צריך להפעיל את המוח המודע?
כשאתה משחק כדורגל בשכונה זה אולי אינטואיטיבי, אבל בספורט מקצועי כמו... כדורגל כמו כל ספורט מקצועי אחר, שם הרבה מאוד טכניקה והרבה מאוד אימון והרבה מאוד יכולות שאין לאדם הרגיל.
וגם יכולת החלטות בזמן אמת, החלטות זריזות, כי למעשה אם ראיתי את המשחקים של אתמול, היו לא מעט פספוסים מתוך שיקולים כושלים של לקחת החלטות לא נכונות ברגע הנכון, שבאמת יכלו לבעוט לשער או להעביר לבן אדם הנכון, וההחלטות לא נעשו כמו שצריך.
אז זה סתם מיתוס שאומרים שמדענים חכמים וכדורגלנים לא. זה ההפך!
פה אנחנו מגיעים לשאלה אחרת שדיברתי קודם עם מרז על מה זה חוכמה. אוקיי?
שאלה מצוינת.
אז יש הרבה מאוד סוגים של חוכמה. צריך להבדיל, ואני בכלל נזהרת מאוד שאנשים אומרים זה חכם, זה לא חכם, כי אני באמת מאמינה
כן, נכון, זו שאלה טובה מה זה חוכמה, יכולת להחליט החלטות מהירות, זיכרון וכולי, ודאי, נכון.
יכולת אסטרטגית, יכולת ניהולית.
שאתה, יש התבטאויות שאתה שומע של כדורגלנים שגורמו עליך לפעמים... נחשוב.
ברמה הוורבלית, זאת אומרת, בביטוי מילולי?
כן.
אוקיי, אוקיי, אני משער שכמו בכל אוכלוסייה אחרת או מקצוע אחר. אבל בואו נתחיל מההתחלה, בואו נתחיל מהפיזיקה של הכדור, אבל בואו נתניע את הפתיח הזה צביקה מחדש, כי הרגע הזה שהוא מתחיל הוא מדליק. אז הנה, שימו לב, צביקה לוחץ פליי. הנה. משהו מרגש.
זה אותי 30 שנה אחורה.
100 שנה, אוקיי, זהו, אפשר לאט לאט, בסדר גמור. אז יאללה, בואו נדבר עליו.
זה בארץ, כן. המוזיקה הזו.
כן, כן, זה לא חיבור אינטואיטיבי, זאת אומרת, זו יצירה של אדם שיצר אותה, אני אתמול חיפשתי אותו בגוגל וכו', ודאי שכנראה עלו על זה במבט ספורט, או מה זה, שירים מושערים? לא, מבט ספורט, נכון? כן.
אבל אתה יודע שמבחינה תרבותית גם, אתה יודע שכל פעם שיש מונדיאל מייצרים את השיר של המונדיאל.
נכון, יש שיר ואנחנו גם נשמע גם את השירים. יש קשר, ליגת אלופות למשל, בכלל יש קטע של מוזיקה קלאסית של אופרה כזו, זה לגמרי מכובד כזה, מלכותי. אז בואו נתחיל מהפיזיקה של הכדור. האם, זאת אומרת, מחליפים בכל פעם את הכדור, זה לא אותו כדור שאנחנו מכירים?
אז זהו, שלא.
למה?
הכדור באמת, כמו כל טכנולוגיה, גם עובר התפתחויות טכנולוגיות. למעשה הכדור, כמו שאנחנו מכירים אותו, הכי קרוב למה שאנחנו מכירים אותו, התחיל ב-1970, שזה המשושים והמחומשים.
למה? מה היה עד 1970?
הכדורים עשויים מאור ועם תפרים מאוד לא מסודרים ו... אבל למעשה היום, מ-1970 בעצם הכדור התחיל לעבור התפתחות טכנולוגית. זה התחיל מזה שזה הכדור שיש היום לילדים בבית, הכדורים הפשוטים של משהו כמו 20 מחומשים ב-12 משושים, נכון? שילוב של משומשים ומחומשים, מחומשים, עם תפירות. וזה היה ב-1970, אחר כך הכדור עבר התפתחות, ובעצם אחד הדברים הראשונים שעשו זה להעיף את התפירות החיצוניות שגורמים לפציעות, יכלו לגרום לפציעות בראש.
כן?
כן, התפירות הפכו לתפירות פנימיות יותר.
אני מוכרח לומר שאני עדיין לא מבין איך אנשים נוגחים בכדור שטס לעברם במהירות, ולא מקבלים מכה בראש.
אז זה כואב, זה כואב. אני אומרת לך, אני אתמול שיחקתי עם הבן שלי, וזה כואב. כלומר, אני כל פעם מזועזעת מזה שאנשים...
זה גם הרבה יותר מכואב. זאת אומרת, זה אחראי לחלק לא מבוטל מהפציעות, וזה גם יכול לגרום לנזקים מוחיים.
זאת אומרת, גוף האדם לא ממש בנוי לנגיחות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. אז את אומרת שגם התפרים היו פוצעים את השחקנים.
תחשוב שהתפרים היו בחוץ, בכדור ומיור. זה יכול לחוב, נכון?
נכון, 100% כן.
אז ככה זה התחיל בשנות ה-70, ואחר כך זה התפתח, והתפירות עברו פנימה, ו-1982 הכדור עבר עוד התפתחות, שבעצם הפך להיות הרבה יותר חסין למים. כי תחשוב שמשחקים כדורגל גם בגשם, נכון? לא מבטלים משחק בגלל גשם, אלא כן זה גשם מאוד חזק. וכדור עשוי מאור, סופג מים, משתנה, נכון? סופג מים, הוא נהיה יותר כבד ופחות ביצועים.
זה נהיה כדור כוח, נכון? וואו.
אז זהו, אז הוא הפך להיות יותר חסין למים, ולכן...
אני מנסה להבין מלכתחילה, למה הוא בנוי מחלקים ולא ביחידה אחת, כמו בלון? מה היתרון במשושים שהיו אז?
אז זהו, המשושים והמחומשים זה צורה ש... אם אתה הולך אחורה בהיסטוריה, אתה מגיע ללאונרדו דה וינצ'י שתיאר אותה לראשונה.
כן?
זה צורה שהיא... זה כמו...
לדעתי כל המצאה בעולם, מתי שאתה מוצא בכתבים של לאונרדו, מסוק, חתול.
כן. אז זה מבנה שהוא מאוד יציב. זה מבנה שהוא כמעט כדורי לגמרי. אתה לא יכול... אם אתה רוצה לבנות כדור מחלקים, אז זה הדבר הכי קרוב שהצליחו לייצר, איזשהו מבנה מאוד יציב. יש את המבנה הזה גם בטבע, יש מולקולה שזאת הצורה שלה, שאם אתה מסתכל במיקרוסקופ אלקטרונים, אתה רואה כמו כדורגל קטן.
שמחולק למשושים
כאלה? למשושים ומחומשים, כן. זה קוראים לזה עשרימון. יש שם, לא זוכר בדיוק כמה, יש שם סך הכל 20 פאות שמתקמות על ידי מחומשים בכל אחד מהקודקודים שלהם. אז זה מבנה שהוא מאוד מאוד יציב גם בטבע, ו זה הדבר הכי קרוב שאתה יכול להגיע לכדור עגול אם אתה מדביק חלקים ביחד.
אוקיי, מעניין. מעין ריצוף כזה של הכדור מבחוץ, כן.
עוד התפתחויות שהכדור עבר.
אז הוא נגד מים אמר, נכון, הצפרים נכנסו פנימה.
נכון, ב-86 הכדור, אנחנו, זה מעניין שהכדור בעצם עובר התפתחות ממונדיאל למונדיאל. אוקיי, אז יש משהו מאוד...
יש ממש מחלקות שפיתוח, אבל שעובדות על זה, וואו.
כן, כן. ואפילו ראיתי אתמול על בדיקת הכדורגל בנאסה. אוקיי? אז הם בודקים את זרימת אוויר סביב הכדור.
מנורות רוח וכאלה.
כן, מנורות רוח בנאסה, כדי לבדוק באמת עד כמה הכדור מאפשר אווירודינמיות וזרימת אוויר חלקה יותר. אז עוד דבר שכדור עבר ב-86 זה כשכדור הפך להיות סינתטי, הוא כבר לא עשוי אור.
כבר לא משתמשים באור של בעלי חיים?
נכון.
אוקיי.
הכדור, אני חושבת שזה היה ב-92, הכדור קיבל שינוי בחלק הפנימי שלו, הוסיפו לו חלקים יותר צמיגים, יותר גמישים, שמאפשרים גמישות... שונה של הכדור, יותר נכון מבחינת ביצועים. אוקיי? בסופו של דבר, הכוונה היא שהכדור יהפוך ליותר ויותר מתאים לכך שמה שהשחקן עושה, זה מה שהכדור יעשה.
שייצר יותר גולים, במילים אחרות.
כן. אוקיי, מעניין.
אבל השוערים שונאים את זה. למה השוערים שונאים את זה? כיוון שפעם הכדור... אפשר היה לדמיין יותר מראש, האסטרטגיה של השוער הייתה באמת יותר קלה לנחש לאן הכדור ילך. היום, אז זה לא המצב. כלומר, היום השחקן שיודע את הביצוע הנכון, מספיק שהוא איבד בכדור בצורה, בסביבית הרגל קצת טיפה שונה, או במקום טיפה שונה בכדור, והביצועים של הכדור יכולים להיות מאוד מאוד שונים. גם אז השוער לא יכול תמיד לדעת מראש באיזה מהירות השחקן איבד את הכדור, ולכן השוערים די שונאים את ההתפתחויות החדשות. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הכדורים החדשים, זה הכדור, ההמצאה הכי הכי החנונה של המונדיאל הזה, לכדורגל יש חיישן בפנים.
מה? די.
כן.
איזה חיישן?
חיישן שהוא בעצם קולט בזמן אמת, מה הכדור עושה בכל רגע, ואפשר לעקוב אחרי זה, אחרי הכדור, באפליקציה של מי שיש את האפליקציה של אותו כדור.
די.
כלומר, אתה היום יכול לקנות כדור רשמי של המונדיאל.
ולדעת איפה הילד שלך משחק בחוץ, או הילדה
לא,
כמובן.
לא, אתה יכול לעקוב אחרי הביצועים של הכדור, של הילד שלך, על סמך הביצועים, מה הכדור
וואו.
עושה.
מדהים.
ואגב, אני רוצה להזכיר גם ב-2010, אני לא יודע מי מהמאזינים זוכר, במונדיאל בדרום אפריקה, שם עשו שינוי שהיה די דרמטי במבנה של הכדור, הפכו אותו לממש חלק, להרבה יותר חלק ממה ש...
כן, היום הכדור חלק, כבר אין משושים במחומשים.
נכון, הוציאו את למעשה הרבה פחות תפרים, הוא יותר חלק, והשוערים מאוד 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 לא אהבו את זה. סתם דוגמה, שוער נבחרת ספרד תיאר את הכדור ככדור שהוא ממש נורא, שבלתי אפשרי לחזות, לצפות את המעוף שלו. מחקר באותה, מחקר של נאסה באותה מנהרת רוח, הראו באמת שבגלל שהכדור חלק יותר, אז האוויר יכול לנוע מהר יותר מסביב לו, ולכן התנועות שלהם פתאום, תנועות פתאומיות הן יותר קורות יותר.
טוב, אז הנה למדנו שגם הכדור עובר אבולוציה, ממש כן. כמו האבולוציה שלנו.
כן, מגניב, טכנולוגיה. הטכנולוגיה נכנסת לכדור, ולא רק.
ארז רק כעס על הסייפה של המשפט. לא ממש כמו אצלנו. בסדר, אוקיי. כמובן, אבל עדיין זה משהו שמשתנה. זה משהו שמשתנה. טוב, אנחנו מדברים על כדורגל, הנה... אנחנו נשתמש בכל קלישאת כדורגל אפשרית, ובצדק. אנחנו רוצים להתחיל אבל מההתחלה. זה ליגת אלופות, לדעתי, לפי ה... אלגנטיות. טוב, איך הכל התחיל?
איך הכל התחיל?
ויותר מזה, יותר חשוב מזה אולי, איכן הכל התחיל? איפה התחילה כדורגל? רמז אולי תקבלו בטייטל של הגברת שאנחנו נדבר איתה מיד, איבון פלייטמן, עוצרת בחירה לאומנות יבשת אמריקה במוזיאון ישראל בירושלים. שלום לך.
היי, מה נשמע?
אנחנו כאן מסוקרנים לגלות באמצעותך איכן הכל התחיל ואיך.
אז קודם כל שמעתי את המילים האחרונות שדיברתם עליהם באולפן, ואני רוצה להגיד שהכדור לא משתנה. הכדור פשוט חזר למה שהוא היה בהתחלה.
וואו.
כי הכדורים מגומי באמריקה לא היה להם שום תפרים, וזה לא היה ידוע באירופה בזמן הכיבוש.
הנה, החזרנו עטרה ליושנה.
בדיוק ככה.
אחרי שנים של עיוות. מעניין.
נכון.
אז רגע, ספרי לנו באמת, איך התחיל המשחק הזה ואיכן באמת?
אז הנה, אז קודם כל, כדורגל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום במונדיאל או בליגות וכו', התחיל באמת ביוון העתיקה.
יוון אוקיי? העתיקה, אוקיי.
כן, שתי קבוצות שמשחקות, זה מה המתכונת שאנחנו מכירים, שתי קבוצות שמשחקות אחת כנגד השנייה, אנחנו מדברים בערך 800 לפני הסבירה, משהו כזה, וזה מה ששיחקו באירופה, אבל המשחק לא היה כל כך חשוב, כי באולימפיאדות, של התקופה הקלאסית ביוון ורומא, הדגש היה על האינדיבידואל ולא על קבוצתיות. אז זאת אומרת, שיחקו את זה, וזה לא היה איזה משהו מי יודע מה. לעומת זה, המשחק הבאמת קדום והראשון בעולם כולו מתחיל באמריקה, והאזור שאנחנו קוראים לו אמריקה תיכונה, מקסיקו, שזה חלק של צפון אמריקה, וחצי יוקטן, האזור שכל הישראלים מכירים כאצטקים ומאיה, אבל יש שם עוד הרבה עמים. והעם הראשון שאנחנו יודעים רשמית ששיחק אותו, באמת זאת המלכות של עם יוצא מן הכלל, שקראו להם האולמקים, ואנחנו מדברים על 1500 לפני הספירה, שיש לנו כבר מגרשים בנויים למשחק הזה, כן, אבל יש עוד יותר קדום, יש אפילו עדויות, לנו במוזיאון ישראל יש לנו אוסף שלם של כל האביזרים, זה תקים מאבן, של כל האביזרים שהשתמשו למשחק הכדור. אבל אלה העתקים האלה הם כמו גביעים, כמו מדליות שמחלקים היום, שהיו קוברים עם האנשים בתוך הקברים, כן?
וואו.
נכון, כי היה להם מאוד חשוב, זה היה, אני לא יודעת אם רונלדו היה לוקח את הגביעים שלו לקבר, אבל היה מבקש שיקברו אותו ככה, שיהיה לו חיים ארוכים, אבל באמת זה היה מאוד חשוב. והמשחק התחיל, אנחנו יודעים שהמשחק קיים באמריקה לפחות 3,700 שנים. כן, ממש.
כללים דומים?
לא, המשחק ממש לא דומה. קודם כל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך שיחקו בתקופה הפרה-קלאסית. המשחק שראו הספרדים כאשר הם הגיעו לאמריקה, קולומבוס ראה את זה בקריבים, והרנן קורטס הכובש ב-1519 כבר ראה את זה במקסיקו. המשחק הזה, שיחקו אותו, הוא התחיל במקסיקו, אבל שיחקו אותו עד ארצות הברית, עד פרגוואי, אנחנו יודעים את זה. רק שבאזור הזה זה היה מאפיין, מצאו 1,600 מגרשים בנויים למופת.
וואו.
למשחק הזה, כאשר המשחק הקלאסי, בתקופה הקלאסית והלאה, לא נגעו לא בידיים ולא ברגליים בכדור. לא, פשוט לא. רק נתנו מכות עם המותניים, עם החלק האחורי של הטוסיק והמותניים, אסור היה לגעת בשום חלק אחר של הגוף, ובשביל זה הם המציאו את הכדור מגומי. הגומי הומצא באמריקות.
אז זה התחיל ככדור מותניים ואז עבר לרגל? זה היה אליפות העולם בכדור מותניים.
נכון, יש ליגות, יש במקסיקו משחקים, ויש ליגה שאני יודעת עליה בפנסילבניה. כי גם בארצות הברית, התרבויות של ארצות הברית גם שיחקו את זה. אני יודעת שיש ליגה בפנסילבניה, והם המציאו את הכדור שהיה מגומי, כי הגומי הומצא באמריקות באמת, על ידי האולמקים, שבתרגום לעברית זה תושבי ארץ האולי. אולי זה גומי, אולי זה גומי בספרדית. וזה האזור של ורקרוס וטבסקו, הם המציאו את הגומי, והיום היצרניות הגדולות ביותר של גומי מדרום מזרח אסיה, אבל למעשה לקחו לשם עם הכיבוש את העצים, כן? שמייצרים את הגומי. והם המציאו גם את הוולקניזציה, זאת אומרת להפוך את הלטקס של העץ לגומי ממש.
וואו.
כן. וכל זה לפני, תחשוב, 1700 לפני הספירה.
מדהים.
הרבה טכנולוגיה קדומה הושקעה במשחק.
כן, ועד היום הם עושים את זה, ובמערב מקסיקו עדיין מכינים את הכדור. הכדור, שמעתי קודם מה שדיברתם, פציעות בחולה, גם כאן הם יצאו עם פציעות נוראיות. מה שאצלם זה מאוד הסתדר, כי המשחק היה גם ספורט כמובן, אבל בחלק מהפעמים זה היה גם ריטואל, זה היה גם פולחן. וממש הכדור היה שוקל בין חצי קילו לאחד וחצי קילו או שניים. לתת מכה לשניים וחצי קילו זה...
שיחת אחד מכה.
בדיוק.
רגע, מה ההבדל אבל בין משחק לבין פולחן? זאת אומרת, איך זה התבטא ההבדל?
קודם כל הם שיחקו את זה ממש, קודם כל לספורט. אוקיי? קודם כל שיחקו לספורט. אנחנו, יש אפילו מגרשים בנויים מ-2200 או 2300 שנים אחורה, מגרשים ממש פסלים עם מגרשים, שרואים שם לא רק את השחקנים, יש גם, איך קוראים לרפרי, שופט? יש גם שופט, תאמינו או לא, שנמצא שם במגרש, שיחקו בין אחד לשבעה אנשים, יכול היה לשחק אחד נגד אחד, עד שבעה איש, נתנו מכות עם המותניים, חבר'ה אפשר לבוא למוזיאון ישראל, מוזמנים, יש סרט של 11 דקות שאנחנו עשינו לתערוכה שהייתה לנו ב-2002 על משחק הכדור, ויש אפילו את עמוד המטרה, הקדום ביותר בעולם של האזור הזה, נמצא במוזיאון ישראל, יש לנו אוסף מדהים, באמת שכן. וכפי שאמרתי, רואים את המשחק, רואים גם את האנשים שיושבים לראות את המשחק במודלים, יש כמה מודלים כאלה, למשל רואים אמא שמחבקת שני ילדים קטנים ומסתכלים על המשחק, ורואים עוד אנשים, זה פשוט ממש יפה, הכל ממערב מקסיקו דרך אגב.
כאילו אבל היום.
ממש, ממש ככה, ממש. מדהים. כן, ויש כל מיני צלמיות קטנות בגדולות וכולי בפסלים, שמראים לנו ממש את השחקנים, יש לנו את כולם באוסף של המוזיאון, ממש.
וזה פתוח לקהל?
בטח, זה כל הזמן בתצוגת קבע, את מוזמנת. באולמות של אומנות אמריקה.
האם התערוכה היא ב-4K או שלא ב-4K?
אתה תדאג שזה יהיה ב-4K.
זה גם נכון, זה רק סיפה צילום. טוב, אנחנו כמובן מקבלים את ההזמנה וזה נשמע מרתק, ותודה לך על ההיסטוריה של הכדורגל. תודה רבה לגברת איבון פלייטמן.
אני רק יכולה להוסיף עוד משהו?
רק משהו.
שהיו אוהדים שרופים גם בימי קדם, וההבדל בין המשחק לריטואל, שאלת אותי, נכון? אבל כן. אנחנו לא יודעים מתי זה נעשה. בתקופה שהגיעו הספרדים, כבר הריטואל הזה לא נעשה. היו מקריבים את הקפטן של הקבוצה המנצחת.
אז זהו, הייתה לי הרגשה במהלך השיחה, כשרמזת, לא היה נורא אם היו נפגעים, כי מתישהו תמיד הם היו מקריבים מישהו שם.
אבל לא יותר להקריב את המפסידים, לא את המנצחים.
לא, אז אני אסביר לכם למה. כי המנצחים כבר היו מפסידים. המנצחים, כששיחקו את זה, שיחקו את זה רק לכל כמה זמן, לא שיחקו את זה כל הזמן. והמנצחים כבר היו מפסידים. הם היו חיילים שתפסו בקרב, וממילא הם כבר היו מקריבים אותם בדרכים אחרות.
הם היו שבועים שנתפסו?
הם היו שבועים.
וואו.
נתנו להם לשחק נגד, אצל המאיה, אנחנו יודעים את זה בבירור, נגד האריסטוקרטיה, כן, נגד האצולה של הערים, נתנו להם לנצח והקריבו את אחת מהם. זה קצת כמו הגלדיאטורים, כן?
אין ספק שאם חושבים שהעולם היום אכזרי, פעם באמת היה, לא היה יותר טוב פה.
אני חושבת שההפך, אבל לא חשבתי.
אוקיי, זה נושא לשיחה ארוכה, ואני שוב רוצה להודות לגברת איבון פלייטמן, עוצרת בחירה לאומנות יבשת אמריקה במוזיאון ישראל בירושלים. תודה על השיחה.
תודה לך.
ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לבעיטת בננה או בעיטה מסובבת.
כן.
מה הפיזיקה שמסתתרת מאחורי או בבסיס, שנמצאת בבסיס הביתה המסקרנת הזו?
אז האמת היא שזה ממש מעניין בעיניי. אז מה שאנחנו קוראים לו ביתת בננה, זה באמת ביתה שהשחקן שבועט בכדור יודע לאן לבעוט, כך שהכדור מתחיל פעולה של סיבוב. כלומר, לא רק סיבור סביב עצמו, אלא ממש הכדור לא נע בקו ישר, כמו שאנחנו תמיד חושבים שזה קורה.
אז זו שאלה טובה, האם בביתה רגילה הכדור מסתובב סביב עצמו, כמו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, או שלא?
תלוי איפה בועטים. אם אתה בועט, נגיד, דודו, קח את הכדור, תטבעת בדיוק באמצע של הכדור, הוא ינוע בקו ישר. כי למעשה, לפי מאזן הכוחות, אז אתה כאילו בועט במקום שיש מאזן כוחות מושלם, סימטריה מושלמת,
ולמעשה אותו פשוט קדימה
הוא
ישר.
יניע אותו בדיוק קדימה. כן. אבל מספיק שטבעת באחד הצדדים של הכדור, אז למעשה אתה נותן לו יותר כוח לאותו צד, נכון? כי בעצם אתה לא רק בועט קדימה, אלא גם בועט במיוחד בצד הזה, בצד אחד של הכדור, עם נטייה אחת. ולכן הכדור, מעבר לזה שהוא מתחיל לנוע קדימה, הוא מתחיל להסתובב סביב עצמו, כמו סביבון, לצורך העניין. הדבר הזה יוצר אפקט מאוד מעניין, שנקרא אפקט מגנוס. מה זה האפקט הזה? שאנחנו קוראים לו בארץ אפקט בננה. הדבר הזה יוצר מצב שהכדור, כתוצאה מהסיבוב סביב צירו, הוא סוטה מהמסלול של הקו הישר, והוא נוטה. הכדור, הביתה הזאת, ראינו אותה בצורה מאוד יפה, לא יודעת אם אתה זוכר את השחקן רוברטו קרלוס.
זה לא עניין של לזכור, אני לא... התוכנית היא מדעית, כי בין היתר אני לא באמת חי את נושא הכדורגל, לכן חשוב לי לדבר על, אבל אוקיי.
אז אני הולכת הרבה יותר קרוב, אתמול, לא אתמול, שלשום במשחק...
עכשיו, כאן באולפן.
שלשום, אוקיי, אז היה... איך קוראים לו?
רונלדו.
רונלדו, רונלדו. שכחתי, זה לא מסי. רונלדו עשה את הביתה הזאת, וזה ביתה מסובבת. מה קורה שם? אז ברגע שדיברנו שאתה צריך לבוא לא בדיוק במרכז, ככה שלא יבצר סימטריה מבחינת הכוחות, מאזן הכוחות, אלא באחד הצדדים של הכדור. אז מה שקורה שהכדור מתחיל להסתובב סביב עצמו, כאשר בעצם קיבל יותר תאוצה במקום שבו נגעת, ולכן נגיד שאם אתה מסתכל ישירות לכדור, אתה נתת ביתה טיפה יותר ימינה, אז החלק הימני של הכדור מקבל טיפה יותר כוח, ולכן הוא מתחיל להסתובב סביב עצמו לכיוון נגד השעון. בסדר?
אוקיי.
ומה שקורה זה שתוך כדי התקדמות, נכון, הוא צריך כאילו לעבור דרך האוויר שיש בסביבה, נכון? עכשיו, תבין, הכדור מתקדם קדימה, אז בעצם האוויר מתקדם אחורה. נכון? יש פה עניין של פעולה נכון. ותגובה. עכשיו, אם אתה חושב על זה שהכדור מסתובב סביב עצמו, אז יש צד אחד של הכדור, כן? שהוא עם האוויר, כלומר, כלפיך, ויש צד אחד של הכדור שהוא כנגד נכון. האוויר. אוקיי? לכן זה יוצר הפרש לחצים. הפרש לחצים, כלומר, יש יותר התנגדות לכדור, לצד אחד של הכדור.
והפרש לחצים גורם לכוח עילוי, לא? הכדור צריך לעוף למעלה.
יפה.
כמה דבר מניעה. די.
אז אם זה היה במטוס, זה בדיוק כמו שקורה במטוס, אבל לצד. לא למעלה.
אם גם בועטים במטוס נוסעים מספיק חזק, הוא ירחב.
יכול להיות. לא.
שווה להחליף אסטרטגיה.
אבל בקיצור, בסופו של דבר, אז אם בעטת ימינה, אז הכדור מתחיל להסתובב נגד כיוון השעון, ולכן תוך כדי מעוף הכדור ינוע שמאלה, כיוון ששם יש לחץ יותר נמוך מאשר בצד ימני, כי יש שם בצד ימין יש יותר התנגדות לכדור להתקדם מאשר וואו. בצד שמאל. וקצת מזכיר באמת מה שאמרת מטוס. תחשוב
כן,
על חתיכת, לא יודעת, משקל של כמה טונים, מתופף לו באוויר, זה בכלל לא טריוויאלי הדבר הזה.
ממש לא.
אז זה באמת תוצאה.
וגם כשלומדים על כוח עילוי וכו', זה עדיין נראה כאילו כל טיסה היא האחרונה בחיים שלך.
לא.
אבל זה כבר עניין פסיכולוגי.
כן.
אבל עדיין זה מדהים שהפרשי לחצים על הכנף...
יכולים לגרום לכך
שדבר
של כמה טונים...
מדהים.
כן, אבל זה באמת תלוי בצורת הכנף, המהירות של המטוס, ואתה יודע שהכנף תוך כדי מעוף הוא משתנה. כלומר, הוא מוזז. בסדר? משנים את הכיוון של הכנף כדי להתאזן כל הזמן, כי המטוס יכול לעשות את התנועה הזאת גם, ואת התנועה הזאת.
אני אנסה להעביר את זה למאזינים, איך
מתאר להם... התנועה ימינה-שמאלה, וכאילו אף למעלה, אף למטה.
כן.
בסדר? אז המטוס בכל רגע צריך לאזן את עצמו, וזה משחק של הלחצים, הזרמים של האוויר, אז זה ממש כמו...
יש גם עוד איזה... יש גם עוד איזה טריק כזה של איך אפשר לדעת באיזה צד של הכדור לבעוט. זאת אומרת, אם אני רוצה שהכדור יתעכל שמאלה או ימינה, באיזה צד שלו אני ואת? אז יש איזשהו כלל אוניברסלי כזה בפיזיקה של חוק יד ימין, שאם אתם מחזיקים את יד ימין כשהאגודל כלפי מעלה והאצבעות מעוקלות כלפי שמאל,
כן.
תעשו מין תנועה של סיבוב לאיפה שהאצבע פונה, לשם יפעל הכוח. ואם אתם תהפכו את היד ותעשו את הסיבוב לצד השני, הכוח
נכון.
פעל לצד השני, זה יכול גם באמת בחשמל
זה באמת מתאר את הקשר בחשמל מגנטיות. כלומר, אם הכוח החשמלי כלפי מעלה, אז השדה החשמלי יסתובב סביב הכוח החשמלי, ולהפך, אם השדה החשמלי הוא מכוון לכיוון אחד, אז נוצר סביבו כוח חשמלי, שדה חשמלי.
עכשיו, דבר מגניב נוסף עם הביתה הזאת, האפקט שעומד בבסיסה נקרא אפקט מגנוס. אבל מי שתיאר את האפקט הזה ראשון לא היה היינריך מגנוס במאה ה-19, אלא היה דווקא אייזיק ניוטון.
מפתיע.
כן, במאה ה-17 הוא שיחק טניס, והוא תיאר את התנועה של הכדור, שהיא לא הייתה התנועה שהוא אמור לנוע בה. זה לא היה תנועה בליסטית רגילה שהכדור עולה ויורד בתנועה קשתית, אלא יורד קצת לפני הזמן, כי הוא נתן מכה והכדור הסתובב סביב צירו, והיה באמת את אותו אפקט. זאת אומרת, זה יכול לא רק לכדורגל, זה יכול לכל דבר מסתובב.
טניסאים? טניסאים אומרים?
כן.
גם טניסאים באמת יודעים את הדבר הזה, הם עושים את אותה פעולה עם המתקה, עם המתקה כשנוגעת בכדור, והם כאילו מלטפים את הכדור. כן? לא נותנים ביתה ישירה, אלא כאילו נותנים ביתה תוך כדי
אוקיי,
ליטוף.
אוקיי, רק רגע לפני שנמשיך נוצא. לעניין הבא, נגיחות זה משהו שהוא לא טוב למוח, נכון? רק כתשובה קצרה, ואז נדבר על זה בהרחבה מיד.
לא, אז נגיחות זה לא דבר שהוא...
לא דבר טוב. טוב, אנחנו רוצים לעבור לרגע ברשותכם למשהו אולי פחות משמח, לא אולי בוודאות. האלימות בספורט, מסתבר שהיא עתיקת יומין, למשל במאה השישית לספירה, גל של אלימות פרט בקונסטנטינופול, בעקבות מרוצי סוסים שנערכו שם, מה שהסתיים ב-30,000 הרוגים באותו שבוע. זאת אומרת, אפשר לקחת בפרופורציה את מה שקורה היום, יחסית, כמובן הכל יחסי. אבל מסתבר שהקשר בין אלימות לכדורגל גם הוא קיים מאות שנים, וכמובן שאנחנו מנסים למנוע, נעשים מאמצים אדירים בכל העולם למגר את התופעה הזו, וגם מונדיאל 2018 מביא איתו לא מעט חששות מהבחינה הזו. על הקשר הזה אנחנו רוצים לדבר, ובעיקר גם על מקורות החוליגניזם, עם דוקטור שלומית גיא, חוקרת ספורט ממכללת קיי, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, למה יש קשר? איך זה נכרח בזה?
יש קשר, אני חושבת שתמיד החברה האנושית הייתה אלימה, זה לא בהכרח קשור למשחקי ספורט. סתם, הדוגמה הטובה ביותר זה אם נסתכל רגע על משחקי הכס, אז אנחנו רואים שגם בחתונות, אם לא היו הרוגים, זה לא נחשבה חתונה שמחה ו... והכתרות וכן הלאה, תמיד היו אירועים, ספורט הוא כמובן בגלל שהוא קצת יותר יצרי והתוצאה לא ידועה ויש מחנות של שני הצדדים, אז הוא בהחלט מזמין את זה.
רגע, אתה אמר פה, רגע, יש חתונות שבהן היו נהרגים, אנשים וזה היה נחשב ל...
ראית משחקי הכס?
לא.
לא. בגדול אנחנו היום...
שהורגים את כל המשפחה בחתונה...
בלי ספוילרים.
כן, אני מדברת לתוך העניין אפילו על החתונות הראשונות, שהיו שם, יש כל מיני מופעים וכן הלאה. לא, אני רגע אדייק את זה. החברה האנושית תמיד הייתה אלימה. אנחנו היום נמצאים בחברה האנושית הכי פחות אלימה בהיסטוריה. ולכן כל אירוע שבו יש נגיחה לצורך העניין, ככה מציינים ומצלמים ומזדעזעים ממנו. תמיד החברה האנושית הייתה אלימה, ומשחקי ספורט הם שיקוף של הדבר הזה. אז בוודאי שהיו, זה לא היה חוליגניזם, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהאלימות בקונסטנטינופול, וואי, במשחק הפראי באנגליה במאה ה-16, או בכל משחקי ספורט אחרים לפני התקופה המודרנית, זה חוליגניזם. חוליגניזם מתייחס באופן ספציפי לאלימות של אוהדי כדורגל אחרי מלחמת העולם השנייה.
זאת אומרת, זה כינוי ספציפי לתופעת אלימות מסוימת.
לגמרי, מה גם שזה לקוח משם משפחה ככל הנראה, שמשפחה שחיה במאה ה-20. אז זה לחלוטין תופעה אחרת, היא גם מאוד מאוד שונה, היא גם לא בהכרח קשורה למשחק. זה בעיקר אוהדים שמגיעים לפני המשחקים, אחרי המשחקים, קובעים פגישה מאורגנת עם אוהדים של קבוצה אחרת. חוקים, ופשוט כנראה נהנים מהאקשן. אבל זו תופעה מאוד מאוד חדשה, חוליגניזם.
חוגג הזה, וטוב, את אמרת פה משהו מאוד מטלטל על המין האנושי, על החברה. אלימות הייתה פה מאז ומעולם. ככל הנראה, האדם הוא יצור אלים שאולי בתקופה הזו הוא המעודן ביותר ביחס למה שהיה בעבר.
אני לא נכנסת לסוגיות פסיכולוגיות של מה המהות שלנו, אבל בהחלט כשיש ניהול לא נכון, כשאין מדינה, כשאין חוקים, אז האדם פועל בצורה שהיא קצת הרבה יותר דומה לבעלי חיים, הרבה יותר יצרית. כל חברה יש לה ניסיון לתרבט את האנשים שלה, והיא עושה את זה בדרכים אחרות, חוקים, נורמות, אבל בהחלט היום, ככל שרמת הפיקוח החברתי יותר עלתה עם ההקמה של מדינת הלאום, אז היום, כיוון שאנשים יודעים שעל כל אירוע אלים שהם יעשו, הם ייכנסו לכלא, רמת האלימות בהחלט בהחלט ירדה. שוב, למעט מקרים ספציפיים, כמו לצורך העניין אלימות בכדורגל, שאם רוצים לדבר על החוליגניזם, אז זה בהחלט מקרה ספציפי אחד.
אז באמת, מה מהות התופעה הספציפית הזו?
יש הרבה תיאוריות. אחד ההסברים זה באמת שאחרי מלחמת העולם השנייה, פתאום התחילה תקופה של צעירים שמבלים הרבה מאוד זמן ברחובות, כי לתוך העניין מעמד הפועלים עבד פחות, היה לו יותר זמן לבלות במשחקי כדורגל ובמקומות אחרים, ומתוך הזמן הפנוי הזה, הצעירים שפתאום אין להם כל כך מה לעשות, כי אני מזכירה לך דור לפניהם, ההורים שלהם עבדו מגיל 6-7 במכרות פחם, מ-6 בבוקר עד 6-7 בערב, המון המון שעות, ופתאום ככה יש להם זמן ללכת לבית הספר, זה בדיוק התקופה שמתחילים להקדיש זמן לילדים, לילדות ולנערות. זה מצד אחד, מצד שני מצב כלכלי מאוד קשה, כן, מעמד פועלים באנגליה, שגם ככה מתייחסים אליו כאל ברברים וחוליגנים, לעומת, דיברתם קודם על טניס, לעומת המעמד הגבוה שמשחק טניס ורגבי, אז איזשהו תהליך של הדרה חברתית. והכדורגל שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי, התחילו לצלם אותו, לדבר עליו, עיתונות, ופתאום האוהדים מרגישים שהדרך היחידה שלהם לקבל קהל או לקבל חשיפה, שיראו אותם, הוא דרך אלימה, דרך משחקי כדורגל ואלימות במשחקי כדורגל. אני גם טוענת שיש קשר לאיך המקום נראה. האצטדיונים היו בנויים בצורה מאוד מסוכנת, באצטדיוני יציאים שעשויים מעץ. אחת הטקטיקות של המשטרה הייתה לדחוף לתוכם 2,500 איש בעמידה, מתוך כן. איזושהי הנחה שאם אתה עומד, אתה לא יכול ללכת מכות. מה שכמובן קרה שבכל גול או בכל שער שנכנס, האוהדים היו נעים כמו זרם אנושי, נמחצים הרבה מאוד פעמים. אצטדיונים שנבנו במאה ה-19 והחזיקו בעצם עד אחרי מלחמת העולם השנייה, כמעט 100 שנה, עשויים את הרבה מאוד פעמים כבר שחוקים ומלוכלכים, לכלוך ובדלי סיגריות שנשארו דולקים הרבה פעמים גרמו לשריפות. היציאים גם הרבה פעמים קרסו, ובתוך הסיטואציה המאוד מאוד לא נעימה הזאת, החוליגניזם היה איזה ביטוי ככל הנראה של איזושהי מחאה ציבורית נגד המעמד הגבוה, נגד התהליך ההדרה שהם עברו.
וואו, אוקיי.
גם כשעומדים אפשר להכניס יותר אנשים.
כן, זה הרעיון.
אבל יש עוד משהו שראיתי לאחרונה, כאילו לאחרונה, בשנים, בתקופה האחרונה, שיש באמת את המגרש לפי אוהדים. כי פעם היו כולם מעורבבים.
חלוקה של הקהל.
פעם זה לא היה ככה, וזה עוד יותר היה מעודד אלימות.
כן, בהחלט, בהחלט. ברגע שאתה שם כל אוהד בקבוצה אחרת, ושומר עם משטרה, גם הנוכחות של המשטרה מייצרת מתח. ככה זה אנחנו מול אתם. אז הנוכחות של המשטרה, וככל שהמשטרה התחילה להיכנס יותר לצדיוני הכדורגל, האלימות רק גברה. אז זה גם ככה אלמנט טריגר. יותר גברה, בהחלט.
גרות, כן.
זה, קודם כל, הסיטואציה שצריך משטרה, כן? מביאים משטרה בדרך כלל למקומות שהם מסוכנים. אז יש פה איזו נבואה שמקשימה את עצמה. מצד שני, המשטרה גם לא תמיד יודעת איך להתנהג עם אוהדים. אז הרבה פעמים הם מפעילים כוח, כוח מפעיל כוח בחזרה, ובאמת, בשניות, ראינו את זה גם במגרשי כדורגל בישראל, ברגע שאוהדים הולכים, שני אוהדים קצת רבים, אז המשטרה נכנסת בכוח מאוד גבוה. ואז מתחילה מהומה רבתית ביציעים, רודפים בניידות, האוהדים בורחים, ושוב מתחיל מתחילה מאומה.
כן, אבל האלטרנטיבה היא, זה שלא תהיה שמשטרה לא מבטיח כמובן שלא יהיו מקרים אלימים.
נכון. אבל זה מה שאנגליה, זה בדיוק מה שקרה באנגליה בשנות ה-90. עד שנות ה-90, החוליגניזם ממש פשה באנגליה, ואז אחרי אחד האסונות הוקמה ועדת חקירה, וועדת החקירה החליטה שצריך להוציא את כל השוטרים מאצטדיוני הכדורגל, צריך להוריד את כל הגדרות, ובעצם לעשות איזשהו תהליך שבו הכדורגל עולה מעמד, הוא עולה למעמד הגבוה, אנחנו מתחילים להתייחס לכדורגל כמו אל תיאטרון. זה הצליח בצורה דרמטית, כן? באנגליה היום אין בכלל חוליגניזם למעט מקרים מאוד 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 ספציפיים.
וואו.
אנחנו מדברים על ירידה של 99%, לא רק באצטדיונים, גם בפאבים שמשדרים את המשחקים
מסביב. אולי צריך לבקש מהאנשים גם להגיע לבושים בהידור, בחליפות.
תשמע, ברגע שאתה מגיע באמת עם...
לא בא לך להרוס את החליפה.
ברגע שאתה מגיע לאצטדיון שהוא מאוד נקי, אם יצא לכם להיות באצטדיונים באנגליה, אז הכל מריח מאוד נעים, והכיסאות מאוד נוחים, ואין גם ריח של בישול, אין טיגונים יותר. הכל ככה אוכל מאוד עדין, יש תוכנית אומנותית לפני ואחרי, הכל ככה מאוד משדר,
תרבות.
משדר תיאטרון לגמרי, ואוהדים מתלבשים בהתאם.
אגב,
כן.
שגם בארץ יש איזשהו תהליך... לא יודע אם אפשר כל זה תהליך, אבל דוגמה של קבוצה שאוהדים שלה מעשו בה בגילויי גזענות ואלימות, והם הקימו קבוצה אחרת, הסיפור של ביתר וביתר מהודיעה.
אני כן יכולה להגיד שמצד האוהדים, שוטר זה לא משהו שמרתיע אותם במיוחד. שוטר זה לא משהו שמרתיע, לא.
ובכל זאת, לעתים צריך שוטרים.
לא, אני לא, חלילה לומד שזה לא חשוב. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אבל כשאתה מדבר על כמות כזאת של אוהדים מול מספר מצומצם יחסית של שוטרים, האוהדים, לא, זה לא משהו שמרתיע אותם, אני יודעת, אני שמעתי את זה.
כן, אני אתן עוד דוגמה. ביורו 2000, שזו הייתה הפעם האחרונה שהייתה אלימות של, נבחרת, של אוהדי נבחרת אנגליה, היורו פוצל להולנד ולבלגיה. בבלגיה נורא חששו מהאוהדים החוליגנים הרעים, והוציאו כמויות של משטרה וצבא וטנקים וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליהם, ובהולנד עשו בדיוק הפוך, את השוטרים הלבישו בבגדים אזרחיים, ובכניסה כל אוהד קיבל כובע מפלסטיק של שוטר כדי לצמצם את הפער בין אנחנו לבינכם.
וואו,
כמובן טעים. שבבלגיה, כן, בבלגיה הייתה אלימות מאוד 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 קשה, ובהולנד כל עבר על מי מנוחות. היו שלושה עצורים, אבל לא היו התפרעויות ברחובות כמו שאנחנו מכירים. אז המשטרה, יש לה תפקיד חשוב בשמירה על סדר. סתם, לצורך העניין, אנחנו נורים על השוטר הטוב, השוטר הרע. אם שוטר טוב, והוא מסביר, באנגליה יש את השלט The Guard is here to protect you. השוטר כאן כדי להגן עליך. אז אם השוטר עובד בלהגן ולהסביר ולחייך ולייצר אווירה נעימה, זה מעולה, זה התפקיד שלו. אבל אם הוא עומד עם פרצוף כועס ומאיים, אז זה מעורר אווירה של פחד וכעס שמעודדת את האלימות. אני חוששת שזה אחד הדברים שאני חוששת מהם עכשיו במונדיאל הקרוב, זה המשחק של אנגליה נגד בלגיה בקלילינגרד, ששם הפחד זה שיגיעו אוהדים מפולין, ואחת הטקטיקות של המשטרה זה לנסות לעכב אותם בגבול 4-6 שעות. עכשיו אוהדי כדורגל שהם מאוד רוצים להגיע למשחק ומעוקבים בגבול 6 שעות בלי אוכל ועם שוב עם יחס של חוליגנים, זו נגיד דוגמה לא טובה של ניהול משטרתי.
אבל הם יגיעו למשחק עייפים.
לא, הם יגיעו למשחק כועסים.
מתוסכלים.
תמיד אפשר לגייס כוח בתוך אחד, לפרוק זם. אוקיי, טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לחוקרת הספורט ממכללת קיי, דוקטור שלומית גיא. תודה לך על השיחה הזו.
תודה.
בבקשה, טוב.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, מעדכנים אותי שאנחנו עוברים באמצעות השידור הלווייני שלנו לגואל פינטו שנמצא במגרש כדורגל בתל אביב. שלום לך גואל.
שלום דודו.
אם כן, אתה נמצא בבית קפה תל אביבי שמשמיע רחש רקע של אוהדי כדורגל בקטע של הפוך על הפוך, ליד מיצג, מאפיית בוטיק שנגמרת בז'רי, או כל מיני התחכמויות זולות.
איך אתה לא רואה שהוא לא במוסקבה עכשיו?
אני רואה אותו, בדרך לא דרך.
איך לא שלחת אותי עם הלוויין למוסקבה באמת?
אין תקציב גם...
למה זה?
גם בפיקטיבי.
תראה, קודם כל מאוד אוהבים הומואים במוסקבה. יכולתי לעשות שם חייל.
טוב, כמי שהיה בקייב, אני יכול לומר לך ש...
חייל.
כן, אוקיי. חייל. אוקיי. רגע, מה חדש? אתה קודם כל מגיש תוכנית מדי יום בשעה 9, גם כן תרבות, בכאן תרבות, מה היום בתוכנית?
אז היום כרגיל בין 9-11, דודו, תשמע, אנחנו קראנו ציוץ של שר החינוך, ציוץ שמתחיל במילים, החלטתי להחזיר את נושא השואה לבחינת הבגרות החיצונית בהיסטוריה.
מה זה אומר חיצונית, אקסטרנית?
מה זה אומר, מה זה החלטתי להחזיר? אתה ידעת שנושא השואה יצא והם לא נבחנים עליו התלמידים?
לא, אני לא עוקב אחרי כל הנושאים, אבל אוקיי.
אז אני לא ידעתי. אני לא ידעתי, וכדרכם של מנחים כשהם לא יודעים משהו, אז הם מעמידים את זה בלב התוכנית שלהם. אז אנחנו היום נדבר עם מורה להיסטוריה, יונתן גור מעירוני א' בתל אביב. נשאל אותו מתי זה הוצא מבחינת הבגרות החיצונית. אנחנו למדנו שמה שקורה בשנים האחרונות זה שהם עושים מין עבודות חוץ כאלה, אבל זה לא נמצא בבחינה עצמה. עכשיו החליט השר להחזיר את זה אל הבחינה. דרך זה, כמובן, אנחנו נדבר על מה היה, מה יהיה, אבל ננסה להבין באמת האם זו הדרך יותר כאלה. כי אנחנו מדברים, דיברנו בסוף השבוע עם מורים רבים שמדברים על כך שגם כאשר הם לוקחים את התלמידים שלהם לאותם סיורים בפולין ובאושוויץ, הם עומדים מול קהל של תלמידים שאין להם שום מושג, הם לא יודעים שום דבר, לא, הם יודעים שהם הגיעו לאושוויץ, הם יודעים שקרה משהו, אבל ברגע שאתה נכנס אתם לפרטים אפילו הבסיסיים ביותר, אין להם שום מושג על מה מדובר.
שהם עומדים שם רגע, אושוויץ, תיזהר,
דודו.
אבל לא יודעים, לא, זה נשמע אבסורד מוחלט.
לא, אבל זה לא נכון. אני בתור אחת שאני אימא של ילד לפני שנתיים נסע לפולין, אני יודעת שבמשך שנה שלמה הם עושים להם הכנה.
אוקיי, אז יש הכנה, ועכשיו ההכנה הזאת תיכנס גם אל בחינות הבגרות, מתוך הבנה לפחות של השר הנוכחי, שרק בחינה באמת תוכל לחלחל פנימה לידע שלהם, לידע ההיסטורי שלהם.
זה תהליך הלימודים, כן? צריך להיבחן, אחרת אתה לא לומד כלום.
אז אנחנו נדבר על זה כמובן, וגם נדבר על סיפור נפלא. תערוכת הקיץ השנתית של האקדמיה המלכותית לאומנויות, אתה בוודאי יודע, קיימת מ-1769.
רציתי לומר.
עכשיו, היא פופולרית נורא, התערוכה הזאת, כיוון שכל אחד יכול להגיש אליה מועמדות, גם אתה, דודו, כל אחד יכול להגיש אליה מועמדות, יותר מ-20 אלף יצירות אמנות נשלחו אל הלקטורים, אל העוצרים של התערוכה השנה. ועדה אמנותית, הלקטורים בוחרים מתוך זה. הסיפור שאנחנו נספר היום בתוכנית הוא סיפור מתוק, כיוון שנשלחה יצירה אחת והיא לא התקבלה. רק אחרי שהאומן אמר והודיע לכולם ש... קוראים לו בנקסי, והוא זה ששלח את העבודה הזאת. אז התערוכה אמרה לו, כן, בבקשה, בוא אלינו. אז אנחנו...
לשם האומן יש משמעות.
לשם... אז בדיוק על זה נדבר. כן, בדיוק נדבר זה... על שם האומן, נדבר עם דורון רבין, האוצר הראשי של מוזיאון תל אביב לאומנות, ונשאל אותו, האם גם הם כעוצרים צריכים את הסטמפה של שנל על התיק שלהם, ושל איב סן לורן על הבושם שלהם, בשביל להבין מה יהיה חוט.
אין מילות מזה כנראה, אבל זה עדיין מרתק. טוב, אנחנו רוצים להודות לגואל פינטו שעוזב את בית הקפה בתל אביב וניגש לתוך האולפן המרוחק בתל אביב. אז להתראות גואל, תודה רבה.
כל טוב.
זהו, אוקיי. אתה כבר לא פה. אוקיי. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השוב של השעה הראשונה שלנו. אנחנו רוצים רק להשלים את נושא הנגיחות. כן. האם נגיחות בחדור זה משהו שעשוי לגרום לנזק מוחי? כן. המוח שלנו לא, הראש שלנו לא בנוי לטלטלות
כאלה? הראש שלנו יכול לספוג נגיחות. זאת אומרת, זה, אם אתה נוגח בכדור, אתה כנראה לא יקרה לך משהו ממש רע בטווח הקצר. אין לנו זאת נגיחה ממש חזקה, כמובן.
כי מה? כי המוח שלנו נמצא בתוך נוזל?
המוח שלנו נמצא בתוך הגולגולת, הוא צף לו בתוך נוזל, סליחה, בתוך נוזל שאמור להוות סוג של בולם זעזועים ולמנוע מהמוח לחוות על הגולגולת.
מכה באמת מוחקת נוירונים? זאת אומרת, זה פוגע?
היא יכולה לפגוע בהם, ובאמת יש מחקרים, מחקרים בעיקר על תחומים כמו פוטבול ואגרוף, אבל גם בכדורגל, כדורגל, למשל, משהו כמו 5% מהפציעות של שחקנים זעזוע מוח כתוצאה מנגיחה. והנזק הזה הוא יכול לעבור תוך ימים בודדים, אבל יכול להישאר גם שבועות וחודשים. נעשו כל מיני מחקרי אימג'ינג, מחקרים של דימות, שעשו סריקות של אזורים שונים במוח, וראו שאצל שחקנים שנוגחים יותר, נגרם יותר נזק גם לחומר הלבן, גם לחומר האפור, וגם יש ירידה בעובי של קליפת המוח. זאת אומרת, יש ממש פגיעות מוחשיות.
שקליפת המוח זה משהו שבניגוד לקליפה של פרי וכולי, זה משהו מהותי, נכון?
זה משהו מאוד מהותי, זה אחראי על...
הוא גם, כן, יש לו תפקיד, לא סתם קליפה.
מה התפקיד של קליפת המוח?
יש שם כל המידע החזותי, המידע החושי.
כן, כן, זה משהו מאוד משמעותי בעיר, כמובן.
נכון.
קוראים לזה קליפה, זה לא כזה שאפשר לקלף ולזרוק.
לא, 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 ממש לא, ממש לא. אבל מה שכן, אין עדויות ממשיות לירידה בתפקוד קוגניטיבי לאורך זמן. זאת אומרת, שחקנים שנוגחים הרבה, נכון, נגרם להם נזק, אבל אין עדויות חד משמעיות לתופעות כמו שאפשר לראות, למשל באגרוף, להופעה של פרקינסון, אלצהיימר.
שזה ממש כן, יש קשר, הוכח איזשהו קשר סיבתי ממש?
כן, נמצא איזשהו קשר סיבתי.
כן?
כן, אצל מתאגרפים למשל, שחוטפים הרבה מכות בראש, אז יש באמת נזקים ארוכים.
בואו נדבר על נעלי פקקים.
פקקים.
או כפי שיש נהוג לומר בעברית, פקקים. שכן יש הבדל בין פקקים של בקבוקי משקה לבין פקקים. מה הקטע עם הפקקים?
אז לפקקים יש תפקיד. קודם כל, אתה יודע שבכדורגל דשא, בכדורגל רצפת בטון, משתמשים בפקקים שונים.
יש כדורגל ש... זאת אומרת, יש אנשים שמשחקים
על... קוראים לזה קאט רגל בארץ.
קאט רגל, אוקיי.
כן. זה נעליים עם פקקים שונים. אז
מה השוני בפקקים?
הגודל של הפקק, הצורה של הפקק והצפיפות של הפקקים.
די, וואו. כי מה הפקק נותן לי?
אז ככה, לפקקים יש תפקיד בזרימת המשחק וביכולות של השחקן. כי למעשה הפקק מאפשר לו, הפקקים הגדולים שמשתמשים היום במשחקים של המונדיאל, זה פקקים, הפקקים הגדולים, אלה של מגרש דשא. והם בעצם ננצים יותר טוב בדשא, מאפשרים לשחקן לבצע ביצועים ולנוע ביותר שליטה על עצמם, כי למעשה הפקקים במידה מסוימת נתקעים בתוך האזור של הדשא באדמה, והם מאפשרים לשחקן לעצור מתי שהוא רוצה לעצור, להסתובב כשהוא צריך להסתובב.
כמו אצל הצ'יטות. אצל הברדלסים, אצל הצ'יטות.
כן, למעשה זה מעל את החיכוך.
יש להם פקקים בחפות הרגליים,
יש להם פקקים בילט אין, אפשר להגיד. יש להם התפרים שלהם, התופר ביחיד, תפרים ברבים.
כן.
התפרים שלהם, הציפורניים הענקיות האלה שיוצאות מהרגליים שלהם,
אלה הפקקים?
זה סוג של פקקים, ננעצות באדמה, במיוחד בפניות, כשהן צריכות לעשות פנייה מהירה, כשהן רודפות אחרי איזה צבי או לא יודע מה. אז הן נועצות את הרגליים, את התפרים באדמה, ועושות את הפנייה, ואז הן לא מחליקות ולא מאבדות זמן יקר.
זה מעלה את החיכוך, וכך מאפשר להם יותר שליטה על עצמם.
אז למה לא בכל נעל יש פקקים? מדוע אנחנו הולכים עם נעליים ללא פקקים? אני מנסה להבין.
כי תחשוב על הפקקים למעשה, אתה צריך משהו רך לדרוך עליו, כדי שיהיה משמעות לפקק. כי אם אתה דורך על רצפת בטון, אז למעשה מה... על מה את עומד? על החלק התחתון של הפקק, נכון? החלק הכי קטן של הפקק.
נכון.
זה מאוד לא יציב. אבל אם אתה עומד על משהו שהוא רך, שהוא נכנס במידה מסוימת בין הפקקים, אז למעשה יש לך יותר שטח פנים שהוא במגע עם האדמה. ולכן יש לך יותר חיכוך עם האדמה, וגם עצם הצורה, שבעצם הפקקים כאילו נתקעים בתוך האדמה, מאפשר לך יותר שליטה. זו הסיבה שמשתמשים בפקקים.
כן, ואם לא...
וגם הפקקים עברו סוג של טכנולוגיה, התקדמות, ולא יותר מדי שינוי, אבל באמת גם סביב הפקקים שבנעליים יש טכנולוגיה.
אני משער שבעבר לא היו נעלי ספורט, נכון? כשהיו משחקים שם במקסיקו, זה היה...
זה היה בלי פקקים.
בלי פקקים, בלי בגדים, בלי זה, וערפו את הראש תמיד בסוף.
אבל סקופ... דבר מאוד מעניין שקראתי אתמול. אתה יודע שהנעלי ספורט של מסי הם תוצר מיוחד בשבילו. נעלי ספורט, כלומר, הם לגמרי תקניות, בסדר? אבל חברה שאני לא אגיד את שמה כדי לא לעשות פרסומת.
ודאי, כי אלפי המאזינים הלכו לרכוש.
נכון. לא, זה נעליים שעשו אותם בשבילו במיוחד בגרמניה, ובתוך הנעליים יש להם חיישנים. שהחיישנים האלה, התפקיד של החיישנים, זה למדוד בזמן אמת את הביצועים של הנעליים ושל הרגליים שלו. כלומר, מסי יכול לדעת בזמן אמת, כי מישהו קורא מקבל את הסיגנלים של הנעליים שלו, ממש בזמן המונדיאל, ולבדוק אם משהו לא בסדר ברגליים שלו, או בתנועות שלו, או בביצועים שלו.
זה סוג של אזיק אלקטרוני, רק אלגנטי יותר, לא?
כן, זה לגמרי, וזה מחובר דרך אפליקציה. כלומר, מישהו מקבל את האותות האלה ורואה את את המהירות, את התאוצה, את השינוי של הביצועים שלו, ממש בזמן אמת, וכך הוא יכול ללמוד בדיעבד על עצמו.
וואו, האמת ש...
יום אחד אפשר לעשות לזה האקינג, ו...
מעניין, נכון.
שחות לו ברגליים.
לגמרי, להפיל אותו פתאום.
וסופר סטרייק היה כזה דבר.
כבר שנים מדברים על ביגוד עם חיישנים, נכון? שמכיל חיישנים, חיישנים לבישים וכו'.
הנה, אני לובש אחד עכשיו.
נכון? יש לך שעון שיש בו חיישנים, מה, של טמפרטורה, אני משער, מהירות.
טמפרטורה, מודד את הדופק, מודד את התנועה שלי, את התנועה במרחב. מחמיא לי כל היום, כל פעם כשאני קם מהכיסא והולך כמה צעדים.
כן, יש שם פונקציה של חנפנות.
לגמרי.
זזת, אוקיי. טוב, אנחנו נשמע שיר ברגע ש... הנה, טוב, אי אפשר לייצר שיר כרגע.
עוד משהו קטן לגבי נעלי הפקקים.
אז תשלם את הנקודה.
אז זהו, אז יש גם מחקרים בדקו, האם נעלי פקקים יכול להיות גם שימוש לא נכון בהם.
כן.
ומתברר שצריך ללבוש את הנעליים שמתאימות למשטח שעליו אתה הולך, זאת אומרת, זה דבר די הגיוני. אבל מצאו שיש יותר סיכון לפציעות כשלובשים נעלי פקקים שלא במקום שהם צריכים להיות בו.
לכן, אוקיי, מעניין.
סתם דוגמה, אם ילד ילך עם נעלי פקקים, ירוץ איתם ברחוב, יהיה לו יותר סיכוי ליפול.
להחליק?
להחליק.
וואו.
לפגוע בקרסול, זאת אומרת, זה...
ובכל זאת אני יכול להבין את ה... זה, יש בזה משהו כיפי כזה, כילד, לא?
לגמרי.
כי אתה אוהב נעלי פקקים, זה משהו פסיכולוגי. ועכשיו אולי נדבר על כל נושא הקוגניציה, ואז על הפסיכולוגיה של הכדורגל.
כן.
בואו נפתור או נפריך את המיסקונספשן, את אותה שגיאה שכדי להיות כדורגלן לא צריך להיות חכם.
אז זהו, אז בשביל להיות כדורגלן באמת להיות, זה כמובן שצריך יכולות גופניות, אבל צריך מסתבר גם לא מעט יכולות שכליות. נעשו כמה מחקרים שבחנו האם יכולות שכליות משפיעות על ביצועים כשחקן כדורגל. מחקר אחד בתור דוגמה לקח קבוצה של שחקני כדורגל, שווה אותם לאנשים שהם לא שחקנים, הראו להם אוסף של דמויות או נקודות שנעו על המסך, והשחקנים היו צריכים להחליט האם הדמות זזה ימין או שמאלה, אם בועטת בכדור ימין או שמאלה, וכמובן כמה זמן לקח לה, מדדו גם כמה זמן לקח להם לזהות את זה, והביצועים של כדורגלנים היה בהחלט משמעותית יותר גדול מאשר של אנשים רגילים. שוב, זה הגיוני, זאת אומרת, שחקן צריך, הוא נמצא במגרש, הוא צריך לדעת לנתח את התנועות של השחקנים האחרים או של השוער ולפעול בהתאם. מחקר אחר בדקו את הערנות והקשב שלהם, והם היו צריכים להסתכל על ריבוע עם פסים אופקיים שהופיעו על מסך, ללחוץ על מקש כל פעם כשהפסים הפכו לאנכיים. גם כאן כדורגלנים היה להם יתרון על אנשים רגילים. יתרון של 50 אלפיות השנייה, שזה נשמע זניח, אבל במשחק קצבי, בזמן משחק כדורגל,
מעניין, כל שבוע השנייה, כן,
זה
וואו.
בהחלט משמעותי. דרך אגב, באופן כללי בספורט אנחנו רואים שהשיפורים ביכולות הולכים ונעים יותר ויותר קטנים, כי מגיעים לאיזשהו...
כן, האנושות מגיעה לקצה. כבר.
אני מניח שהטכנולוגיה וההנדסה הגנטית יפתרו את זה בעתיד, אבל אנחנו רואים במקצועות כמו אתלטיקה שהשיפורים הם נהיים יותר ויותר קטנים, גם יכולת המדידה שלנו משתפרות. עכשיו, מחקר אחר שבדק האם הצלחה במבחנים של אינטליגנציה יכול להשפיע, לנבא הצלחה בכדורגל, הם ראו שאנשים שיש להם, לקחו כדורגלנים מהליגה הראשונה והשנייה בשוודיה, ומצאו שהציונים של הכדורגלנים הטובים ביותר, הציונים בכל מיני מבחנים ניהולים, היו משמעותית גבוהים יותר מאשר של אנשים רגילים. אז אפשר להגיד ששחקני כדורגל, לפחות השחקנים המצטיינים, הם אנשים בהחלט מעל הממוצע מבחינה שכלית.
אוקיי, אז רגע לפני שנדבר על אמונות תפלות, אנחנו רוצים לומר שלום לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שגם תערוך לנו כאן מעין סקירה קצרה של מושגים וביטויים שקשורים בכדורגל, וגם תסביר לנו מדוע קוראים למשחקי גביע העולם מונדיאל. שלום לך.
בוקר טוב דודו, מה שלומכם?
הם כן, אנחנו טרוטים, עייפים ממשחקי הכדורגל שראינו כל הלילה. היו בלילה או שאני סתם
ממציא? בטח שהיו.
אה, יופי, אוקיי.
אז גם היום יהיו משחקים טובים.
הנה, דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, היא תעדכן אותנו במשחקים.
היום ברזיל, מקסיקו,
משחקים
מעניינים.
אוי, נהדר.
אז קדימה, אנחנו רוצים לשמוע על אולי ביטויים שגנבנו מתחום הכדורגל?
אתה רוצה להתחיל דווקא בביטויים, אז יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז אנחנו, באמת, עולם הכדורגל הפך להיות כנראה יותר ויותר קשור לתרבות שלנו, ותוצאה של דברים שנכנסים לתרבות, או שמשמשים, או שנהיים מרכזיים בתרבות האנושית בכלל, התוצאה שלהם היא שהם נכנסים גם לחיי היומיום, גם בלי קשר למשחק עצמו, לדבר עצמו שהם מייצגים. למשל, אנחנו מכירים הרבה אנשים שאומרים, וואו, בדקה 90 הספקתי להגיע לעבודה, בדקה 90 הספקתי להגיע לעבודה, אלא לאוטובוס, וכמובן בדקה 90 באה מעולם הכדורגל, נכון? המשחק הוא 90 דקות, והדקה 90, הדקה האחרונה, כלומר איזשהו סוג של שאילת משמעות מטאפורית של וואו, ממש ברגע האחרון הצלחתי להגיע, לעשות דבר כלשהו. אנחנו מכירים הרבה אנשים שאומרים, וואו, בוא נע, מה שאתה עושה עכשיו זה גול עצמי.
נכון.
גם זה, אנחנו מכירים זה מעולם הכדורגל, גול עצמי, זאת אומרת שהקבוצה מכניסה כדור לתוך השאר של עצמה, וזה בעצם פוגעת בעצמה, כן, גורמת לנזק לעצמה. באותו האופן, זה הרבה מעבר לפסה כבר, כלומר, זה, בעולם האמיתי זה כבר הפך להיות משהו שממש אתה פוגע בעצמך.
נכון. ממש, אגב, אני אשמח אם בהמשך תתייחסי למילה גול, אבל אוקיי, בבקשה.
טוב, אני אנסה. היא לא, פשוט לא מילה עברית, אתה יודע. אין, אין לנו הרבה מה להגיד. העובדה שאנחנו משתמשים בגול במקום שער בעברית, ומכיוון שבשלב מסוים עוד לא היה מה שישמש לנו במקום גול, וכשכבר נהיה, אז גול עדיין נשמע יותר מגניב, יותר קצר, יותר כזה שאפשר למתוח אותו. אתה יותר בקלות יכול לטעוק גול מאשר שער, זה נשמע פחות טוב כנראה.
זה לא מעניין.
אני
חושב, אני חושב שזה פחות...
שער, שער, מה זה?
זה פחות נתן למאיר איינשטיין ולאור המרבל אפשרויות לשחק עם המילה, אז כנראה... כן, אבל אני חושבת שהיום יש גם רבים שמשתמשים במילה שער ושערים, אבל לא רע. אנחנו מכירים למשל את שחקן נשמה.
נכון.
הרבה פעמים אומרים את זה גם על אנשים ש... הבן אדם הזה במפעל שלנו, הוא שחקן נשמה.
שחקן נשמה.
למשל, אנחנו מכירים, בואי, אתה משחק איתי, מה זה משחק מלוכלך עכשיו, נכון? אז גם משחק מלוכלך, מה שצמח בעצם במדרש הכדורגל, ולאט לאט הפך להיות כזה שגם משמש בעולם האמיתי, כשאתה רוצה להגיד שבן אדם משחק בצורה שהיא לא ביושר, פועל באופן לא ישר, לא הגון, לא ישיר. אז שוב, יש לנו כל מיני כאלה. אני רוצה לקחת אותך לעוד דבר שאנחנו מכירים גם מעולם הכדורגל ולא רק, המילה תיקו.
תיקו, כמה דיברו עליה. האם זה נכון באמת שמדובר בראשי תיבות או שזו גם כן המצאה?
זה בהחלט די המצאה, לא נעים לומר. זה פשוט מילה ארמית.
כן.
לא תאמין, ממקורותינו הטובים ביותר מן התלמוד.
אז לא מדובר בראשי תיבות של תשבי את הרץ, קושיות ובעיות וכולי, כל מה שאמרו?
לא.
תיקו. תיקו.
לא, ישנה המילה הארמית תיקום בנון, במם סופית. אנחנו מוצאים אותה בעברית בלי המם הזאת. בתלמוד היא מציינת ויכוח שאין בו הכרעה, כשחכמי התלמוד מתווכחים ביניהם על סוגיה מסוימת, סוגיה הלכתית מסוימת, ולא מגיעים להכרעה, לא מחליטים על פי איזו דעה לנהוג, ואז מסכמים שבעצם מדובר בתיקו. חשוב לומר שתיקו עם שורוק ולא תיקו, כמו שהרבה אנשים אומרים.
הילדים.
וחשוב גם לציין שכשאנחנו אומרים שהמשחק יסתיים בתיקו, אז צריך רק לומר שהוא יסתיים בתיקו אחת, ולא בתיקו אחת-אחת. כי אחת-אחת זה כבר לא תיקו. כלומר, אנחנו אומרים...
זה פעמיים להגיד את אותו דבר.
בזבוז של מילה.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז יש הרבה באמת ביטויים שחלחלו אלינו, ואנחנו משתמשים בהם, אוקיי.
נכון.
אוקיי.
ואם תרשה לי רק להגיד עוד עוד דבר אחד על מה זה המילה הזאת מונדיאל, כי אני לא, כי אנחנו פתאום שומעים אותה באינפלציה במונדיאל הנוכחי.
כן, למה אנחנו לא באליפות העולם בכדורגל?
למשל, או תחרויות גביע העולם בכדורגל.
נכון.
זאת שאלה טובה, פשוט כי אתה יודע, אתה זוכר את זה שאנחנו נורא אוהבים להידמות לגויים, או להידמות לאומות העולם, ולהידמות לכל מי שמדבר לא עברית, כי זה יותר איכותי כאילו.
ודאי, אין ספר שלא כותב את השם שלו באנגלית.
אז זהו, אז זאת בדיוק הסיבה. בעצם מהו מונדיאל? מונדיאל זאת מילה אחת מתוך ארבע מילים ספרדיות, קופה, מונדיאל, דה פוטבול, זה שם התחרות בספרדית, שפירושה פשוט תחרות גביע העולם.
מון זה עולם, נכון?
מון זה עולם, ומונדיאל, כמו שאנחנו אומרים, מונדיאל זה בכלל עולמי. כן? בעצם זה התחרויות העולמיות של הכדורגל. זה מה שזה אומר בספרדית. ובעצם כשאנחנו אומרים מונדיאל, אנחנו בעצם אומרים, אתם יודעים, יש עכשיו עולמי. זה בעצם מה שאנחנו...
זה אפילו לא תרגום של כל הביטוי עצמו שמשקף את המשחקים, וואו.
זה אפילו חתם משמעות בעליל, ואנחנו משתמשים בזה פשוט כי זה נראה לנו לא עזיז, זה הכל, לא כי באמת יש לזה סיבה טובה. אז אם אנחנו רוצים לדייק ולומר גם משהו שיש לו פשר ומשמעות, אז עדיף פשוט לומר באמת תחרויות גביע העולם, אליפות גביע העולם, אליפות בכדורגל, אליפות העולמית בכדורגל, יש באמת הרבה מאוד דרכים לומר את זה בעברית, באותן שלוש מילים או ארבע מילים שאומרים אותם גם בספרדית, כלומר זה לא שזה מקצר במשהו. אגב זה מזכיר קצת את עניין האולימפיאדה, שגם בה אנחנו בעצם, אנחנו אומרים אולימפיאדה, אבל בעצם צריך לומר המשחקים האולימפיים, כי אולימפיאדה זה בעצם הטווח שבין המשחקים, ולא דווקא המשחקים עצמם.
בספרדית גם.
אז כן, אז גם זה, שוב, אנחנו מאמצים כל מיני עגות כאלה, מילות
עגה. עד שנכפה מילה, או לא נכפה, אבל נמצא מילה מדויקת, או לא ביטוי שלם. אולי דווקא הקיצור, זה מה שצריך.
עכשיו, גול בא מהמילה...
נכון, העניין הוא שלא ממש יש, אבל כלומר, צריך לזכור שבמקרה הזה, בכל העולם בעצם, המילים המשמשות להבעת הדבר הזה זה תחרויות גביע העולם בכדורגל. אין שם לתחרות הזאת.
אז סתם גנבנו מילה מהביטוי המלא.
תמיד קראו לזה
מונדיאל. כן, פשוט נראה לנו מגניב. פשוט נראה לנו מגניב.
דוקטור גבי רוצה לשאול שאלה, כן?
שאלה. גול לא בא מהמילה גול באנגלית? כאילו,
אני משער שכן.
כן, אמרתי את
זה. כן, אבל בעברית זה באמת אמור להיות שעה.
דרך אגב, לגבי... כן,
אז... דודו, אני שומעת, אתה נורא נלהב מהאפשרויות העבריות בבוקר.
תראה, לכן אנחנו תוקפים את נושא הכדורגל מזוויות הלשוניות ומדעיות, רק לא כדורגל עצמו. אוקיי.
אתה יודע, אתם יודעים...
כן.
שבארגנטינה, איך אומרים אלה שמספרים על מה שקורה
במ... שדרנים, השדרנים, פרשנים,
השדרנים, כן.
כן.
אז יש שדרנים מיוחדים לכדורגל, כן, גם בארץ, ומתאמנים על צעקת הגול. הם מתאמנים. הם יוצרים את צעקת הגול האישית שלהם, כך שהמאזינים יכולים לדעת מי השדרן, מעצם צורת הצעקות שלו.
כן, תמיד
הם מתאמנים, יש להם, וחלק מהאימונים זה מי מחזיק יותר זמן את הגול.
מתחת למים.
את הגול.
טוב, אצלנו הם עושים את זה בלי להתאמן.
נכון, אצלנו זה גם אינטואיטיבי, גם זה...
זה מלא רגש, זה מתוך ההתרגשות של הדבר הזה.
יש לנו התרגשות לאומית גם, נכון.
אם אתם חושבים שפה יש מלא רגש, אז תאזינו פעם למשחק בספרדית.
אנחנו הכי רגשנים. טוב, אני רוצה להודות... את רוצה להשלים משפט, בבקשה?
רק אם אתה רוצה שאני אספר לך עוד דבר שאתה בוודאי תאהב אותו לגמרי. מסוג הדברים הביזריים שאתה תמיד צוחק עליהם, אז אני אגלה לך שהמילה כדורגל, נכון, איך אתה כותב כדורגל?
איך אני כותב כדורגל?
מילה אחת, לא?
מילה אחת, כאלכם כזה, כן.
יופי, אז אני מגלה לך שמתברר שיש שתי דרכי כתיב ולכל אחת מהן משמעות אחרת. כשאתה כותב במילה אחת, זה שם המשחק, משחק הכדורגל, זה בסדר.
כן.
אבל לעומת זה, הדבר הזה שאותו אנחנו בועטים אל השער, קוראים לו כדור רגל, והוא צריך להיכתב בשתי מילים, ואם אתה מיידע אותו, אתה צריך לומר, כדור הרגל עשה את דרכו לשער.
די!
כן, ידעתי שתעוף על זה.
וואו, הפתעת. אוקיי, טוב, אז שימו לב, למשחק עצמו קוראים כדורגל, אבל הדבר הזה שבועטים, לחפץ שבו בועטים, זהו כדור רגל.
נכון, ושם צריך גם להתאמץ על ההבחנה ההגייתית ולא רק אקטיבית, כי צריך להפריד בין שתי הרשים, זאת שמסיימת וזאת שפותחת.
וואו, טוב. זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. איתי באולפן, דוקטור ארז גרתי ודוקטור גבריאלה פרננדה דורפמן פרומן. אנחנו מדברים על כדורגל, ועכשיו אתם אנשי מדע, ולכן נדבר על אמונות תפלות.
בדיוק.
מאוד מדעי.
כן.
אם אתה מאמין אבל שמשהו יעזור לך, הוא עשוי לעזור לך, פלסבו וכולי, לא?
עקרונית, כן. עכשיו, ספורט זה אחד התחומים שהכי נגועים באמונות תפלות. ויש דברים, שם דברים באמת, באמת הזויים, כמו אנשים שלא מחליפים את התחתונים שלהם כל העונה, או נכנסים למגרש ברגל ימין. יש דוגמה לשחקן כדורגל הולנדי, שנהג לתת לפני כל משחק מכה קלה לשוער על הבטן, ולירוק את המסטיק למחצית המגרש של הקבוצה היריבה.
כל מיני... סתם המציאו ריטואלים, כן.
לגמרי. היה מישהו אחר שהתעקש להיות האחרון שלובש את המכנסיים בחדר הלבשה לפני משחק, ומספר שחקני כדורגל שהיו חייבים להשתמש במשתנה מסוימת ולא במשתנה אחרת.
באופן טבעי זה קשור כמובן.
אין ספק. למה עושים את זה? אז אחד, אמונות תפלות זה סוג של ביטוי לפחד שלנו מאי ודאות. ומחקרים מראים ששחקנים נוטים לדבוק יותר לאמונות התפלות, בעיקר לפני משחקים נגד יריבה שהיא חזקה, או נגד משחק שהולך להיות משחק מאוד קשה. ויכול להיות שזה עובד, יכול להיות שלא, אבל הפעולה הזאת, זה מכניס להם איזשהו סדר, איזשהו משהו שהם בטוחים בו, שעוזר להם להתמודד עם החשש הזה. אני יכול...
באופן כללי, אני חושב שאמונה כל האמונות התפלות האלה, זה באמת פחד מחוסר ודאות, ולכן כדי לייצר ודאות, אתה מייצר לעצמך קשר בין סיבה לתוצאה שאתה ממציא או מחבר.
וזה מחזיר אותי לאיזשהו מחקר שנערך בשנות ה-50, על ידי חוקר בשם סקינר, פסיכולוג אמריקאי, ו... מה שהוא עשה, הוא הראה שגם יונים מסוגלות לפתח אמונות תפלות.
מה?
כן. אז מה הוא עשה? הוא לקח קבוצה של יונים, שם אותם בכלובים שלהם, ולכל אחד שם מנגנון שנותן להם אוכל עם איזשהו טיימר, שכל כמה דקות נופל גרגר מזון. השאיר את היונים האלה כל הלילה, חזר למחרת בבוקר, ומה שהוא ראה שם זה כאוס מוחלט. יונה אחת מסתובבת במעגלים סביב עצמה, יונה אחת מנפנפת בכנפיים, יונה שלישית עושה איזו תנועה מוזרה עם הראש, כל יונה ימצא איזשהו דפוס התנהגות וחזרה עליו בצורה אובססיבית שוב ושוב ושוב ושוב.
כמעט היא חשבה שזה קשור לתוצאה?
בדיוק. כשהוא בדק את ההקלטות לראות מה קרה שם בלילה, הוא ראה שאם יונה עשתה איזושהי תנועה מסוימת, ואחריה נפל גרגר מזון, וזה קרה כמה פעמים ברצף, היא ימצא את דפוס ההתנהגות הזה ותחילה לחזור עליו שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו יש בזה היגיון, היא מסתובבת, נופל גרגר מזון, אחרי כמה דקות במקרה עשתה עוד פעם סיבוב, שוב פעם נפל גרגר מזון, אז היא אומרת, מה אכפת לי, אני אנסה שוב. מסתובבת, 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 נופל גרגר מזון, הנה זה קשור, ממשיכה שוב, מסתובבת, מסתובבת, מסתובבת.
אז זה באמת, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, שזה באמת איזשהו קישור שלנו, שהוא לא טבעי אמיתי, אבל אנחנו עושים איזשהו קשר בין תוצאה לסיבה.
נכון.
או בין סיבה לתוצאה כמובן.
נכון.
ואנחנו נאמין שבפעם הבאה כשנלבש את אותם תחתונים, אז התוצאה תהיה דומה.
בדיוק, מספיק שכדור הגלן ניצח איזה משחק באותו יום הוא לא החליף תחתונים, אז במשחק הבא הוא לא החליף תחתונים, כי מה אכפת לי? להזיק זה לא יזיק, אולי זה אפילו יועיל.
אני חושבת שבאיזשהו שלב זה יכול להפוך להיות הרגל, גם כשהוא באמת חסר כל משמעות. כלומר, הרגל שאתה אפילו עובר מדור לדור, ואתה לא יודע למה אתה עושה את זה, אבל אתה עושה את זה כי זה החינוך שקיבלת.
נכון, קצת כמו
לגמרי
סיפורים רגע. על ריקודי הגשם, ששוב, אני לא יודע אם באמת זה נולד ככה.
שמה? מה את לוחשת שם, דוקטור גבי? זה לא תוכנית לחישות, זה לא... אוקיי, שמה? ריקוד הגשם, למשל?
כמו ריקוד הגשם של האינדיאנים, שאגב...
זאת אומרת, הם נהגו לרקוד, ירד גשם, ואז הם אמרו, הריקוד גרם לירידת הגשם. זה קישור סיבתי כזה.
קישור סיבתי, אבל מעניין שהם לא רקדו את ריקודי הגשם האלה בקיץ.
זאת
זאת אומרת, יש פה איזשהו...
אני לא אומר כמובן שהריקוד הוריד את הגשם, אבל...
אבל צריך לזכור שזה תמיד, הרבה מאוד פעמים, מלווה באיזשהו סוג של פחד, אוקיי? מין חשש של, כמו שארז אמר, אי ודאות, אנחנו חוששים, ומה יקרה לנו אם לא נעשה את זה, ולכן אנחנו עושים את זה.
שלילי, אתה כבר פוחד לא לעשות את זה.
אמונה תפלה לא באה בדרך כלל ממה שאני הבנתי, כדי שהדברים יעשו, אלא מתוך פחד שמה יקרה אם אני לא אעשה את זה.
ולך כפיזיקאית יש אמונה תפלה, דוקטור גבי? האם במעבדה שלך התולה חמסה, פרסה או משהו?
לא, ממש.
אני יכול לספר שלי הייתה בתואר ראשון. אני הייתי, כל פעם כשהיה מבחן, הייתי לוקח איתי שוקולד מסוג מאוד מסוים, שלא, אני לא אגיד את השם שלו בשידור, אבל איזשהו שוקולד מאוד מסוים, והייתי חייב לקנות את השוקולד הזה, כי אחרת הייתי נכנס לסטרס לא נורמלי במבחן. זה התחיל במבחן בזואולוגיה, בתחילת תואר ראשון, שלקחתי את השוקולד, הוצאתי 85, והייתי נורא נורא מבסוט מעצמי, ומאז 3 שנים, פרנסתי יפה מאוד את אותה חברת ממתקים.
אבל אולי באמת ממתק אחר היה מביא לתוצאה טובה יותר.
היו לי מבחנים שנכשלתי בהם גם. אני גם נכשלתי במבחנים.
ואיתך, דוד, מה איתך?
אני לא יודע. אני משער שיש לי כל מיני פיקסציות או קיבעונות וכולי. אבל אני איש רציונלי, אבל שפועל בחוסר רציונליות.
דבר נוסף מעניין, שהזכרת קודם, לצבע החולצה יכול להיות השפעה על...
נכון, יש הטוענים שחולצה אדומה גורמת לניצחון או מביאה ניצחונות.
נכון, אנחנו אולי בארץ רואים את זה פחות, לפחות עם הפועל תל אביב, אבל אנחנו יכולים לראות את זה, אם מסתכלים על מחקרים שנערכו על כמות גדולה של משחקים, קבוצה שלובשת חולצה אדומה בממוצע מבקיעה יותר שערים וזוכה ביותר משחקים. עכשיו, זה לא ידוע בדיוק למה הדבר הזה קורה, יש כל מיני השערות, השערה אחת, שבטבע הצבע האדום מעיד על תקיפות, על דומיננטיות, בעלי חיים שהם אדומים הם יותר תוקפנים, יותר מאיימים, יותר מפחדים מהם גם, ויכול להיות שיש לזה איזשהו קשר גם, שזה הגיע איכשהו גם לבני אדם. ראו שבמשחקים, גם באליפות גביע העולם ב-2004, וגם במחקר שנערך על משחקי כדורגל מ-1947 ועד 2007, כאילו 60 שנה של משחקים, ראו שבאמת סטטיסטית קבוצות עם חולצה אדומה נוטות לנצח יותר. עכשיו, השחקנים לא בוחרים את החולצה שלהם. זה לא שלשחקנים, שזה משהו שמעיד על זה שמראש השחקנים הם יותר דומיננטיים, אבל יכול להיות שמשהו במראה של הצבע האדום הזה, מצד אחד נותן להם ביטחון, מצד שני זורע פחד בקבוצה היריבה. ראו את זה גם בביתות עונשין, בפנדלים.
אולי צריך מדים של צבא אדומים. אבל זה פחות הסבא.
צבא אדום.
צבא אדום, כן.
מעניין, מעניין. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן ברשותכם, ואנחנו עוברים לפינה. אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של חילי שואף מנס ציונה, איך קלאסיקה רוסית נכנסת למוסיקת פופ? שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין, פסיק, מנצח, פסיק, זוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. שלום לך.
אני שמח שהשואל מביא אותנו לצאת איזה הומאז' כבוד למערכים של המונדיאל הנוכחי, והייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם לכמה דברים. למה אנחנו אוהבים מוזיקה רוסית? כי אצל הרוסים הכל גדול מהחיים, הרומנים הגדולים, מלחמה ושלום, אנה קרנינה, האידיאולוגיות, איך קוראים לה? בלט הרוסי הגדול של
נכון,
מוסקבה.
נכון, גדול.
בולשוי, נכון. גדול. הנשמה הרוסית, הרומנסים, הרי אני לא יודע אם אתה, אבל אני גדלתי על לינרה ישוש מרותי, או איזה לושינקה לושינקה.
אבל זה כי באמת שדדנו מהם את כל הלחנים, לא? והפכנו אותם לזה עברי. כן.
זה שלנו, זאת אומרת, ברור לגמרי שהשיר העברי האולטימטיבי זה שיר עם רוסי.
ודאי.
אבל עכשיו אני רוצה להביא אותך לאיזשהו מסלול מאוד מעניין שאני פוגש גם במוזיקה קלאסית וגם בפופ, איך השיר הממיר, השיר אומנותי, נכנס לתוך כל מיני יצירות שאתה אפילו לא מצפה מהם.
מעניין.
אז, אני לא יודע אם אתה גדלת, אבל מרים ילן שטקליס תרגמה יום אחד איזה שיר עם רוסי שבעברית מצלצל בשדה לבנה קטן עומד לו, בשדה המטולטל עומד לו, לולי לולי עומד לו. אולי זה לא הגיע לנתניה, אבל אצלנו בחולון שרו את זה.
יכול להיות שנעצר במבואות העיר.
עכשיו, תשמע את מקהלת הצבא האדום שרה את השיר הזה, הסמל כמעט התרבותי הכי משמעותי, השירה הגברית האולטימטיבית, מקהלת הצבא האדום שרה על עץ הלבנה הקטן, ותראה מה קרה עם השיר הזה.
נבהלנו עד עכשיו, הנה.
עם לב, הם מגיעים.
מה קורה שם עם הקצב? זה תמיד מגיע לאיזה סוג של קלינקה כזה.
בדיוק.
עוד מעט יורים במישהו שם.
אבל זה יפה, כי השירה היא אופראית כזו, נכון? והקצב כזה הולך, והוא משתגע לו.
רבותיי, למה אתם חושבים שהרוסים ניצחו 5-0 את הסעודים? הם התחילו לשיר להם באמצע, רק אנחנו לא שמענו את זה.
פרופסור סולמן רואה את המונדיאל.
דיוק, רואה את הכל, ואני בעד איסלנד כמובן, אבל זה בינינו. עכשיו, בוא נשמע.
אבל אני מעריצה אותך, זה לא בסדר.
אין, תתמודדי עם המורכבות.
בוא נשמע מה עושה עם שיר עם כזה, מלחין כמו צ'ייקובסקי. נתחיל בקלאסיקה ונעבור לרובי וויליאם, שפתח את התחרויות יותר מאוחר, ולסטינג ולכל החבר'ה. הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי. אותו שיר, שיר עם.
הוא לקח את שיר העם הזה ואיבד אותו? זאת אומרת,
בדיוק.
כן, אוקיי.
חלק מהאידיאולוגיה הרוסית, להתחיל מהעממיות ולהגיע אל הקלאסיקה הגדולה. זהו, ופשוט הפרק שלם של סימפוניה מבוסס על זה, זה היה אידיאולוגיה. אנחנו נאדיר את שיר העם הרוסי ולא נהיה תלויים בגרמנים ובצרפתים ובכל התרבויות שמסביבנו.
אין ספק שזה גדול מהחיים ומרשים, כן.
גדול מהחיים, אבל אצלהם זה טבעי, צ'ייקובסקי לקח שיר עם רוסי, אבל בוא נראה מה קורה דווקא לחברינו זמרי הרוק והפופ המערביים. ב-1985 הוציא סטינג שיר שנקרא The Russians. זה היה בדיוק במרכז התקופה של המלחמה הקרה, ריגן, נשיא ארצות הברית, שולח מסרים מאיימים וכולי, ואז יוצא סטינג עם שיר כזה, We share the same biology, regardless of ideology, believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. עכשיו, לא הייתי מביא את השיר הזה, בוא נשמע אותו ותשמע את קטע המעבר התזמורתי שמלווה את הבית שאותו שר סטינג.
Okay,
מנגינה עממית רוסית, כאילו.
Soviet, Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point
מאיפה הקטע הזה לקוח?
או, אז אני שומע את זה, אני אומר, זה מצלצל קצת כמו איזה שיר רוסי, נכון?
קצת כן. שיר ארס רוסי כזה.
שיר ארס רוסי. עכשיו, אתה מתחיל לחקור ואתה רואה בעצם,
כן.
זה מנגינה שכתב המלחין הרוסי פרוקופייב, זה שכתב את פטר והזאב.
נכון, וואו.
מתוך יצירה שנקראת לא התננת קיז'ה, זה יצירה סתירת על הבירוקרטיה של, של תקופת הצאר. בוא נשמע את לא התננת קיז'ה כפי שפרוקופייב שמע את זה, ושים לב איך סטינג גנב ממנו את המוזיקה.
די! שיר עם בסקי!
בדיוק.
מה זה לגמרי? אבל הוא הודה בזה? זאת אומרת, זו גניבה או שזה... הוא השתמש בכך כי מדובר בשיר רוסי והוא היה צריך...
רבותיי, ברגע שזה מדובר בענייני של זכויות יוצרים, הקו האדום בין רוסיה למערב עדיין קיים ולא משלמים למלחינים הרוסיים. יאללה, מספיק. אבל תשמע... הוא הכיר אבל את זה.
לגמרי, זה זה.
זה זה, בהחלט. אבל השיא הוא כמובן ידידנו רובי וויליאמס, שהפך להיות חלק מאיזשהו קונטרוברסליות גדולה. הוא מוציא ב-2016 שיר שנקרא Party Like a Russian.
כן.
עכשיו, כמובן זה סיפק הרבה מאוד נשק למתנגדי המשטר הרוסיה. הוא אומר ככה: Party like a Russian, disco seduction, party like a Russian, have it like an oligarch. ביקורת קשה על החיים הרוסיים הנהנתנים והמותרות והתפנוגים ושדידת כספי האומה, כל מה שאתה רוצה. ודווקא אותו הזמינו לפתוח את הפונדיאל בתוכנית האומנותית של לפני כמה ימים. עכשיו, אני רוצה שתשמע קודם מנגינה רוסית, עוד פעם של פרוקופייב, שלקוחה מתוך הבלט רומאו ויוליה ששמענו בשבוע שעבר, דרך אגב, אפרופו משהו אחר. שמע את זה, ריקוד האבירים של פרוקופייב.
כן.
אמנם מונטגיו וקפולט בעיר ורון, אבל זה מצלצל ממש כמו שהצבא האדום נכנס לפני רגע. זה ריקוד מאוד מאוד חזק שהבלט הבולשוי רוקדים את זה כל הזמן. מה עושה ידידנו רובי וויליאמס?
כן.
לוקח את המוזיקה הזאת ואיתה מנסה לתאר את הכוח והעוצמה הכמעט רקבונית של החברה הרוסית. שים לב, Party Like a Russian, רובי וויליאמס, 2016, בוא תראה איך הוא מתחבר שוב עם פרוקופייב שלנו.
כן, לגמרי, זה זה.
זה זה, תשמע קצת את רובי וויליאמס. Dance like you've got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a Russian, oh. Elvis like an oligarch.
רובי, אני מאוד מוכזב.
רובי לקח ממש, אבל הגדולה שלו הוא האנשים שעובדים איתו, לקחת מוזיקה שכל כך מאפיינת את הגדולה הזאת של מוזיקה רוסית, אבל קלאסית לגמרי, אבל באמצעות היכולת הטכנולוגית, הפך את זה לשיר רוק, פופ, מהמעלה הראשונה.
כן, הוא הפך את זה.
בדיוק, והרוסים מתו על זה, אבל לא הרשו לו לשיר את זה כמובן בפתיחה, הוא שר מחרוזת מלהיטיו הגדולים, ביחד עם איזה סופרנית רוסייה בלונדינית, סיפור ידוע מכל מונדיאל, מחברים קלאסיקה ביחד עם רוק. כן. אם יש לך עוד רגע, אתה יכול לשים כמובן את הקלאסיקה שנקראת Back to USSR של הביטלס, הם התחילו בעצם את כל המסע של הרוק האמריקאי והאנגלי לרוסיה.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את זה ונודה לי פרופסור משה זורמן, המלחין והמנצח. תודה. תודה רבה לך. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, רגע לפני שנודה לדוקטור ארז גרטי ולדוקטור גבריאלה פרננדה דופמן פורמן, בואו נדבר על רמאות בכדורגל.
כן, אז אחת התופעות שאנחנו רואים בכדורגל זה ששחקן צולל אל הדשא ותופס את הרגל כאילו הוא חטף איזה מכה.
כן, תמיד אותו טריק.
אבל אם מסתכלים מקרוב, לפעמים הוא עושה את עצמו. זאת אומרת, הוא צולל וסוחט, למעשה הוא סוחט בעיטת עונשין. אז ב-2010 התפרסם מחקר שבדק מתי שחקנים נוטים לרמות בצורה כזאת, ולקחו כן. באמת צילומים של, סרט, של משחקים הרבה שנים אחורה, ושמו לב שקבוצה היא במצב של טקו, לשחקנים יהיה יותר מוטיבציה לשחות פנדל כזה, כשהם קרובים יותר לשער, מן הסתם יהיה להם גם יותר נטייה, כי אז יותר סיכוי שהם באמת יקבלו בעיטת עונשין, וכשהשופט רחוק מהם גם, שוב, זה מאוד הגיוני, מסתכלים שהשופט מספיק רחוק ולא רואה אותם.
למרות שהיום כבר יש אמצעים טכנולוגיים שוודאי מאפשרים לראות מה היה בכל רגע מכל זווית, נכון?
זהו, אז נכון, באמת בשנים האחרונות נכנסים באמת, כמו שראינו עכשיו לפני יומיים במשחק של אוסטרליה נגד צרפת, שנעשה שימוש במצלמות בשביל, שם זה היה בשביל לראות אם היה גול, אבל באותה מידה אפשר לראות אם היה פאול, ושחקנים יאלצו לשחק יותר הוגן.
אבל לדוגמה, אתמול במשחק בין ארגנטינה לאיסלנד, השופט פסל פנדל, כאילו פנדל, כן? למרות שהיה ברור שהאיסלנדי דרך על ארגנטינאי, והוא, בכל זאת, למרות שבמצלמות רואה את זה בצורה מאוד ברורה, השופט החליט שלא.
כי מה? מה עבר לו בראש? לדעתך?
לדעתי, באמת? לא. לא, עדיף לא להגיד את דעתי.
תרמזי לי רק עם קריצות.
לא יודעת. החלטות שגויות.
כן? אוקיי. טוב, אז אנחנו בואו נערוך סיכום של המשדר הזה. אז קודם כל נודה מעומק הלב למי שהיו איתנו והסביר לנו שלל עניינים, את ההשקה, את החפיפה בין מדע לבין כדורגל. אנחנו נודה לדוקטור גבריאלה פרננדה דורפמן פורמן, פיזיקאית במכון דוידסון ומרצה להנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר, תודה לך.
תודה לך.
ותודה מעומק הלב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, תודה לך.
בכיף.
ונזכיר את כל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון. המפיק הוא נדב אלפרין, תודה נדב, על הביצוע הטכנית צביקה בשבקין, תודה רבה. ותודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, ונזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי, כאן עוד או כאן עודי, הוא נמצא בחנות האפליקציות שלכם, שזה עוד יישומון חינמי כמובן. בטלפון שלכם וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו גואל פינטו עם התוכנית גם כן תרבות, שווה להזין, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שבוע טוב, ואנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.
תמיד חדשות.
גם כן תרבות. כאן תרבות.